שלום לכולם ולכולן, אנחנו ערב פרשת חיי שרה, שאנחנו מתבשרים בה על המוות הראשון והתמות שרה, וחז"ל מסמיכים את תחילת הפרשה, כלומר את מות שרה, לסיום הפרשה הקודמת, שזאת פרשת העקדה. שאם בקצרה נאמר על פרשת העקדה, שהעקדה באה להודיע שמטרת העקדה היא לא מוות, שהרי יצחק בסופו של דבר נשאר בחיים. כביכול מה שאמרנו בשבוע שעבר, אם אתה רוצה שהבן שלך יחיה, אז תעקוד אותו. דיברנו על זה במובן הזה של לנתק את התלות שיש לי בהמשכיות של הילדים שלי. כלומר, כביכול אפשר לנסח את זה בדרך אחרת, לתת להם את התנועה העצמית שלהם. ודווקא כאשר אני נותן את התנועה העצמית לילד שלי או לילדה שלי, אז ממילא גם בהקשר של אליהו הנביא, השיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, כל אחד יש לו את המקום שלו, יכול להתפתח. ואפשר באמת לראות את זה מאוד יפה גם, איך שהזוהר מסביר איזה פסוק מפרשת העקדה, אז זה מתחיל ב"ויאמר יצחק אל אברהם אביו", ואז עוד פעם "ויאמר אבי", "ויאמר הנני בני". והזוהר שואל למה בעצם בפעם הראשונה שיצחק פונה לאברהם, "ויאמר יצחק אל אברהם אביו", והוא לא עונה, ואז אחר כך עוד פעם "ויאמר אבי", הוא פונה אליו שוב, ואז "ויאמר הנני בני". כביכול בפעם הראשונה שהוא פנה אליו בתור אברהם אביו, הוא לא ענה לו. ואז אומר לו אבי, כלומר, כביכול אפשר לומר, כביכול אומר הזוהר, אבי, אתה, איך אתה אבי? הרי אתה מידת החסד, מאיפה אתה לוקח את כוחות הנפש האלה לעקוד אותי? אומר לו אברהם, אני אינני בני, אני לוקח את כוחות הנפש שלך, אתה מידת הדין הרי. אז אני עכשיו לוקח ממך את כוחות הנפש שלך. בפשט של הפסוק זה נראה כאילו יצחק פונה לאברהם, אבי, יש פה פנייה, אז הוא אומר לו, הנה נבני, כאילו מה אתה צריך? זוהר הופך את זה למשהו הרבה יותר עמוק. איך אתה משתמש, מאיפה אתה מוצא את הכוחות האלה? אברהם אומר לו, מה הבעיה? יש אותך. אני לוקח את כוחות הנפש שלך, כלומר, ואז וילכו שניהם יחדיו. כן, אלוהים יראה לו, עשה לעולה ואני, וילכו שניהם יחדיו. יש איזה חיבור ביניהם. זאת אומרת, כשנותנים לילד את התנועה העצמית שלו, אז לא רק שאנחנו לא מפספסים משהו, אלא אדרבה, אנחנו מרוויחים גם שהילד יקבל את התנועה העצמית שלו, וגם שאנחנו נוכל אחר כך ללמוד ממנה ולהתפתח ממנה, וגם וילכו שניהם יחדיו. אבל מהסמיכות הזאת שראינו שחז"ל עושים בין פרשת העקדה, לבין מותה של שרה, כביכול אפשר לומר, אולי לאבות מאוד קשה לעשות את זה, אבל אמהות יכולות למות מזה. שיש פה איזה קושי מאוד מאוד גדול, לאמא אפילו באופן מיוחד, גם אם ניקח את הדוגמה שאנחנו כל הזמן לוקחים, עם הילד שצריך ללמוד לרכב על אופניים בלי גלגלי עזר, והידיעה הברורה הזאת שאני עכשיו צריך לשחרר את הילד, להפסיק להחזיק לו בכיסא, ואני יודע בוודאות שהוא ייפול ויקבל מכה ויהיה לו דם בברכיים, אז זה שלב קשה בתור הורה לעשות את זה, וכנראה, אני אומר את זה עכשיו באופן כללי, כמובן זה משתנה בטח גם בפרטים, אבל כנראה שאנחנו רוב הסיכויים שאנחנו נראה אבא עושה את התפקיד הזה, למרות שיהיה לו קשה. והאימא, הרגע הזה של לעזוב בידיעה ברורה שהבן הולך ליפול, וממש להיחבל, יהיה יותר קשה לעשות את זה. ולמה זה קשור דווקא לאימהות? באמת, הילד הוא נמצא, איפה? הוא גדל הרי אצל האימא. גדל אצלה באיבר הזה שנקרא רחם. הרחם הזה זה סוג של ספא, יש שם מים חמים, 36-7 מעלות, ונחמד שם, עושים גלגולים, והכל שם כיף. אפילו חז"ל מצרפים לזה את הציור הזה, שיש שם מלאך שמלמד את הילד תורה. זה מין שלמות רוחנית וגופנית לתינוק. ויש משהו באמא שחש את זה, שמרגיש את זה, מרגיש את החיבור הזה, את השלמות הזאת. ובאמת גם מבחינה הזאת, האמא בכל התקופה הזאת היא מסולקת דמים. כלומר, אין בה שום פחיתות כביכול או חיסרון. אני לא מדבר על בחילות עכשיו, אני מדבר אבל על משהו מהותי כביכול, לא בתחושה הרגעית, אלא האמא היא במצב כזה שהיא מסולקת דמים. כלומר, אין בה את הדם הזה שהיא צריכה, את הפחיתות הזאת שהיא צריכה לסלק ממנה, להפריש מתוכה ולהתנקות ממנה. ויש אבל רגע, הרגע של הלידה זה רגע שאנחנו, שהילד, התינוק, הוא עוזב את הרחם. הרגע הוא זה רגע מאוד מאוד קשה. רגע שהוא מלווה בכאב גדול ובקושי גדול ובהרבה דמים גם באמת. מלווה בהרבה דם. והרגע הזה גם, עוד פעם, גם מבחינה רוחנית, אז חז"ל אומרים שזה הרגע שבא המלאך וסתרו על פניו ומשכיח ממנו את כל התורה. ואם ניקח את האותיות, אנחנו הרי הרחם, היציאה מהרחם, כלומר מה שבא אחרי הרחם, בואו ניקח את האותיות שבאות אחרי המילה רחם, אז אחרי רש יש לנו שין או סין אפשר לומר, ואחרי חטא יש לנו תת, ואחרי מם יש לנו נון, מם סופית ונון סופית, יש לנו פה שטן. כלומר, השנייה של היציאה מהרחם, אנחנו, יש פה איזה חיבור אל השטן. מה הכוונה? אל השטן, אומרים חז"ל בגמרא, במסכת בבא בתרא, בדף ט"ז, אומרים, הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. ויש פה קושי מאוד גדול, ואני עוד בתור גבר שרק מלווה את תהליך הלידה מבחוץ, אני אומר את זה, ברור פה כל הנשים יודעות הרבה יותר טוב ממני, עד כמה הרגע הזה הוא רגע קשה. הרגע הזה הוא קשה, אבל יש במה לשמוח, כי התינוק הוא פה, הוא נוכח לפנינו. יכולה לשמוח בו, נשאר לי במה לשמוח. אבל עדיין יש הרבה תקוות, שכל מה שאני רוצה בשבילו, כל הטוב הזה שהיה כביכול, שהרגשתי שיש לו בצורה שלמה, אני רוצה שהוא ימשיך הלאה. ויש הרבה תפילות והרבה תקוות. כל עד התינוק הוא כאן. אבל כשהוא עקוד, כשהתינוק עקוד, כשהילד הוא עקוד כביכול, אז זה באמת יכול להוציא את הנשמה. מה שחז"ל אומרים שהשטן כביכול הוא הראה לה בחיזיון את אברהם עוקד את יצחק. זה באמת גורם שפרחה נשמתה של שרה. אבל אנחנו למדים מהדבר הזה שיש פה חובה אמיתית בתוכנו למרות הקושי. כביכול האמא אומרת, אני כבר רקדתי עקדה אחת. לא יכולה עוד אחת. אבל עדיין אנחנו נדרשים להבין פה, זה שיעור כנראה מאוד לאמאות, גם לאבות, אבל מאוד לאמאות, וזה בסדר, זה השם של הפרשה, חיי שרה, נכון? שיש צורך לעקוד משהו בתוכי, ולאפשר למה שיוצא ממני תנועה עצמית. לאפשר תנועה עצמית למה שיוצא ממני. כביכול, אם אנחנו חוזרים עוד פעם על השטן הזה, אז יש איזה צורך לא להיבהל ממנו, מהשטן, ממלאך המוות, מהיצר הרע. באמת, לאפשר לו, יש לו עבודה שהוא צריך לעשות. הרי מה זה בסופו של דבר השטן או מלאך המוות? זה מלאך. מלאך המוות. הוא שליח בידי ריבונו של עולם, יש לו כאן תפקיד. בדיוק כמו שאנחנו מדברים בבריאות טבעית על חוק מינימום מקסימום, שלא תמיד הכי הרבה זה הכי טוב, לפעמים המעט הוא טוב. אנחנו רואים לזה הרבה דוגמאות, אם זה בגוף, יש לנו סיבים תזונתיים שהם לא מתעכלים, אבל הם חובה משהו שיהיה לנו עיכול תקין. למרות שאנחנו לא מעכלים, זה בזבוז כאילו, זה פחיתות, זה חיסרון. אנחנו ישנים, אנחנו שוכחים, יש תפקיד לשינה, יש תפקיד לשכחה. יש תפקיד, דיברנו על זה הרבה, על רצו ושוב, ולא כל הזמן זה רק ריצה. יש התפתחות גם שהיא פנימית, יש לה תפקיד מאוד חשוב. אפשר לראות את זה, עכשיו העצים בסתיו, הם משילים את כל העלים. אחר כך בחורף זה עוד יותר. כן, זה אפשר, מי שינסה לגזום או תנסה לגזום עץ נשיר בחורף, זה מת, אין שם לחלוחית בכלל, אין שם כלום, זה יבש, זה כמו ענף של עץ יבש. ואם נרצה באמת את האיחור הזה, לקחת את הענף הזה, אנחנו נרצה להפוך אותו לעץ, אז זה הזמן, תוקעים אותו באדמה בזמן הכי קר, שהוא לגמרי מת, וברגע שיגיע הרגע, אם זה בשבט או באדר או בניסר, וכל עץ עם הזמן הלבלוב שלו, פתאום תתחיל איזו יניקה עצומה מהקרקע ויתחילו החיים להופיע שם. יש תפקיד למוות בתוך הדבר הזה שנקרא חיים. יש גוף. ושיש גוף אנחנו מתים, ושיש גוף יש לנו יצרים, ושיש גוף אנחנו עושים טעויות. זה המשמעות שיש לי גוף. לחשוב שהגוף זה טעות, זה עצמו הטעות. הגוף הוא לא דיעבד, הוא לא משהו בדיעבד, הוא חלק ממני, בלי זה אין לי כלום. אני לא חי פה באוויר, לא חי פה רוחנית, אני חי כאן בעולם הזה. הוא כביכול אפשר להגיד, הוא אימננטי בבריאה. זה צריך להעריך בזה פעם, אבל חזל או רבי מדבר על זה במרכיב חיגר על גבי סומה ודן אותם כאחד, זה חלק מהאישיות שלי. אין לי עניין שיהיה לי, גם אם יש כאלה שקרא לו הסוס, או שאני צריך לרכב עליו, או לא משנה מה, אין לי עניין שיהיה לי חלק ממני, גם אם הוא הסוס, אין לי עניין שהוא יהיה דפוק. אין לי עניין שהוא יהיה חלש, שהוא יהיה חולה, שהוא יהיה חיוור. הוא צריך להיות חזק, כל חלקי האישיות שלי צריכים להיות חזקים. נכון שזה לא אומר שאני רוצה להתמכר לזה, אבל אני חייב לתפוס את הערך של זה, שהוא לא דיעבדי. יכול להיות שבאמת עצם זה שיש לי גוף, זה יכול להתבטא בשלב הראשון בזה שבא לי מילקשק, אבל אפילו את אותו מילקשק נמוך, שאחרי זה הוא יתקדם ויתפתח לתאוות אחרות יותר גדולות, ויותר רוחניות ויותר משמעותיות, תאוות אפילו להטיב, לא משנה, אבל אפילו אותו מילקשק מסכן, ואפשר לנסות את זה, שאין לי כוח לקום בבוקר, לנסות לחשוב על משהו שאני ממש ממש אוהב לאכול, אוהבת לאכול, או משהו אחר שאני ממש מתאווה או מתאווה אליו. ולומר לעצמי, אני לא קם עכשיו לעבודה, כי אין לי כוח, או לא יודע מה, כל אחד עם מה שקשה לו לקום בשבילו בבוקר, אלא לומר לעצמי, לחשוב את זה באופן חזק, להמחיש, אני קם בשביל הדבר הזה, בשביל אותו אוכל שאני נורא אוהב. ושימו לב, האם המחשבה הזאת היא נותנת לי יותר כוח לקום? כי אני קם בשביל זה. עכשיו הערה חשובה למי שעושה או עושה את זה, כדאי לנסות את זה דרך אגב, אז זה הערה מאוד חשובה. אם הבטחנו לעצמנו, הבטחנו לגוף הזה משהו, לכבד את ההבטחה. כי הבטחנו לגוף, הוא הקים אותנו בבוקר, והוא לוקח אותנו, הרי הוא סוחב אותנו לכל מקום. הוא זה שסוחב על גבו את כל עמל היום. והבטחתם לו, רציתם לתת לו כוח, רציתם לתת לו פוש, לכבד את זה. זה חלק מהכבוד לגוף. לא לנצל את הגוף. לא לנצל את הגוף. כי אחרי זה אם מנצלים, אז גם א' זה בונה חוסר אמון להמשך. וגם אחרי זה יש כל מיני חובות. שם נהל בנק רושם לי, אתה חייב לי כיף, אתה חייב לי פסק זמן, אתה חייב לי לא יודע, כל אחד מה שהוא אוהב. ואז ארונות נפתחים, 12 בלילה, ופלים עפים באוויר וכו' וכו' וכו'. גם לא עוזר. אבל זה גם לא נכון ולא אמיתי. כי כל החלק הזה בבריאה הוא לא דיעבדי. הוא חלק מהמשחק, הוא זה שיוצר את כל המשחק הזה. ובעצם כל המשמעות, אז למה אנחנו כביכול לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא שוחט את השטן? כי הוא עושה את העבודה שלו, ככה מסבירים, יותר מדי טוב. אבל צריך להבין שכל המשמעות של שטן זה לעשות יותר מדי. הרי לאכול זה לא דבר רע. הרי יצר מין זה לא דבר רע. אפילו תאוות כבוד זה לא דבר רע, במובן של ערך עצמי, חייב להיות לי ערך, מי שלא מעריך, אז הוא סתם נותן לכל אחד לדרוך עליו, וגם המון זה לא דבר רע. אבל יותר מדי זה דבר רע, כי היצר הרע או השטן, מלאך המוות, הוא מביא את הסופיות, אז הוא נותן לי תחושה של יאללה, בוא נתפוס עוד לפני שיגמר. ואז אני כבר מאבד את האיזון. אז את החלק הזה של לתפוס יותר מדי, אז את זה באמת צריך לשחוט. אז בעזרת השם נאחל לכולנו שנדע את מה לשחוט, את מה לעקוד. להצליח לתת תנועה עצמית גם בזמנים שאני עוד שנייה נשמתי פורחת, ולאפשר לדברים לקרות, לא לנסות לתפוס אותם כל הזמן, לשלוט עליהם כל הזמן, לאפשר גם לדברים שיוצאים ממני, לאפשר להם את התנועה העצמית שלהם, לעשות בחירות חופשיות. בעזרת השם, זה תרתי משמע גם לכלל וגם לפרט. שתהיה לנו שבת שלום ומבורכת לכולנו.